טוב, שלום, ערב טוב. אנחנו עוברים לפרק ד', אמת. כן, כאן הגריד הולך ומפתח את הרעיון בדבר הדביקות הבלתי מתפשרת של הבריסקאים באמת. דודי ז"ל היה יחיד בדורו גם בתחום האמת. תשובתו על השאלה ששואלים את האדם בדין, נשאת ונתת באמונה, היא חיובית בהחלט. כן, וכאן הוא הולך מפתח איזשהו רעיון מתחום המדרש על הקושי שהאמת והשלום יהיו ביחד. כן, אני אקריא חלק מזה. הסביר את ייחודו בתחום זה באילוסטרציה מדרשית. המדרש מספר, בשעה שבה הקדוש ברוך הוא לברוא את האדם, נעשו מלאכי השרת כיתות כיתות, חבורות חבורות וכו'. חסד אומר יברש, כולו גומר חסדים. אמת אומר אל יברש, כולו דובר שקרים. צדק אומר יברש, כולו עושה צדקות. שלום אומר אל יברש, וכולו מלא קטטות. שמעתי פעם מהבמריזל, פירוש שנייה בדברי המדרש. האמת והשלום ידעו שאי אפשר לשניהם לדור בכפיפה אחת, וזה דוחק רגליו של זה, ואין אחד נבנה עליהם חורבנו של זה. כלל רווח בידינו שדעותיהם שבני אדם משונות זו מזו, כמו שפרצופיהם הם בלעדיים. ואי אפשר לשני אנשים להגיע לכלל דעה אחת ולהשלים ביניהם, ובאותה שעה גם מצייד לדרישת האמת המוחלטת. חשיבה של האדם אותנטית וחתומה בשוני האישי שלו. מחשבותיו וגם מציאותיו ורגשותיו משקפים את מהותו אינדיבידואלית, אין שתי דרכי חשיבה זהות. לכן, כל הסכם הדדים מושתת על ויתור. כשהדעות המובעות ידי שני יחידים, אלה מנוגדות מתחילתם ועד סופם, ויש בין הרבה מינם שותף, לאור הפשרה הנובעת מחפץ השלום הנטוע באדם. ברם, אני דילגתי קצת, הוויתור יש בה משום חילול קדושת האמת, שלכתחילה בשורשן ובמקורן לא היו הדעות שוות, ומצא בדיעבד שבו נמחו ההבדלים ופרי המיצוע והוויתור. האמת נכנעה לשלום שטבע הסתגלות הדדית. הוא ממשיך, על רקע זה הדילגתי עוד קצת. דודי ז"ל שנולד, גודל, חונך וקיבל תורה מאביו, ענק וניזון ממידת האמת. שיטתו בהלכה השפיע עליו לחבב את מידת האמת ואפשר לקפחה אפילו במשהו. כבר הדגשנו לאל ששיטת רב חיים בעיון הלכי סרט על הלמדן התפשרות ווותרנות, אפילו הדבר נוגע בזוטות ופרטים קלי ערך. אין מסיחים דעתם אפילו מתג קטן, הם מדלגים בקלות ראש אפילו השגיאה קלה. אין הבדל בין קלות לחמורות בשיטה הזו, כמו מתמטיקה. מסקנה מגישה זו אינה פשוטה מאוד. כשם שאין ויתורים ברשות ההיגיון ההלכי, כך אינם קיימים גם בעולם המעשי. חשיבה קפדנית ועקבית כוחה רב יעיל גם בחיים היומיומיים. לכן השתעבד דודי לאמת בכל שלבי פעולותיו בהתמכרות כזו, שלפרקים הגיע עקביותו לידי התחזרותו לעצמו ובני ביתו. מעולם לא שם ליבו אל הרושם שיעשה על אחרים ולא הציג לרבה גדלותו התורנית. עד רבה, לפעמים תכופות השפיל את עצמו בכוונה. שהיו שואלים אותו בהלכה פלונית שלה ידועה לו יפה, הוא היה אומר, אינני זוכר, נתי ספר ונח זה. מימיו לא הכניף לאדם, והקפיד מאוד בעקרותיו על השימוש בתארים שגרתיים שכבר הוקפה משמעותם, אם לפי דעתו התואר לא היה עולם את המציאות, אפילו היה מקבל מכתב מידידיו הן יותר נאמנים. תמיד העריך את למדנותם של מקורביו ואנשי ביתו באובייקטיביות גמורה, לא הקדיש את השעה אף כחוט השערה. לא כתב אפילו תיבה אחת אם נראה לו שיש בה משום הגזמה. נאמנותו וכנותו בדיני ממונות הגיעו לדרגת חסידות שאין למעלה ממנה, דייק ודקדק בפרוטה כבמנה, תמיד הכריע לרעת עצמו ובני ביתו ולטובת זולתו וכו'. טוב, כמה וכמה דברים על מידת האמת הזאת. כן, ראשית, איך שהדברים מתוארים כאן זה לא מקרי שזה מיוחס לבריסקאים ההנהגה הזאת, שכן זה עולה באופן ישיר מתוך הגישה העקרונית כלפי ההלכה וכלפי המציאות, והיא יוצאת מתוך כל מה שתואר בפרק הקודם. שהרי בפרק הקודם תואר, והדברים האמת מפורשים יותר וגם מפורטים יותר באיש ההלכה, איך החשיבה ההלכתית נעה בשני צירים. ציר אחד הוא הציר של האידי, הרעיוני, עולם המושגים, ודומה למה שהוא גם מזכיר כאן, החשיבה המתמטית, שיוצרת את המנסחת את ההלכה באמצעות מושגים מופשטים, והציר השני הוא היישום המעשי של אותם קורנות בעולם המעשה. כן, הקיום הזה של שני הצירים האלו שבמסגרתם הערכה נמסרת, יש לו ביטוי בכתבי הגריד, גם למשל בשיעור, שנקרא שני מסורות, שם הוא רוצה בשיעור הזה לחדש שלא רק שיש צורך במסורת לגבי העקרונות של ההלכה, אלא יש גם צורך לגבי הניהוג המעשי של ההלכה. כשהרקע הזה הוא התנגד להתחלת או לחידוש של קיום הלכות אסמך ידע שלא בא דרך צינור המסורת, מתוך טענה עקרונית שיש צורך במסורת גם על הניהוג המעשי. צריך מסורת שאתרוג הוא אתרוג, מסורת של לולב הוא לולב, ומסורת שתחלת התחלת, שכל זה יונק מהרעיון היסודי שמדבר על כך שיש להלכה שני צירים. ואותו רעיון שרוצה לחדש אמרו שכל ציר זקוק למסורת פנימית שבמסגרתו ההלכה תימסר. כן, בבקשה.
האם הוא אומר שאסור לוותר על שום דבר אחרי שהוא משוכנע שזה הדרך האחת, זאת הדרך הנכונה, זאת הדרך האמיתית, ואסור לעשות שום ביטורים, אסור לעשות שום שעות?
טוב, אני מבין למה אתה חותר, אז בוא נגמור להסביר ואז אני אנסה לגעת בשאלה שלך. עכשיו, אני אומר, הרקע לכל מה שאני אמר כאן היא ההבנה שזו הצורת הצגת הדברים, ואחד מהרעיונות שנמצאים באיש ההלכה, שצערי גם היו פה במאמר הזה, הוא שהשדות האלה מנותקים אחד מהשני, והשדה האידיאלי, האידי המופשט, הוא שדה שמנהל את עצמו בראש ובראשונה בצורה אוטונומית, ורק בשלב ב' הולכים ליישם אותו בעולם המעשי. וכפי שנאמר באיש ההלכה במפורש, אם זה מצליח להתיישם אתה שמח, לא מצליח להתיישם העיקר שאתה יודע את האידאה. ואמירה שמעין כזאת היא בעצם הרקע של כל מה שנאמר כאן, כי המתח הזה שתואר פה בין האמת והשלום הוא ביסודו של דבר שלום. ביסודו של דבר האמת יכול להתקיים בעולם האידאות, והשלום הוא כולו שייך לעולם המעשי שמחייב גמישות, מחייב ויתור, מחייב להיות ריאלי, הוא מחייב להבין את הגבולות של היכולות שלי לפעול. ובעצם התיאור שנאמר כאן, ששמים אותו על המפה של התיאור של הגריד, את דרכי החשיבה ההלכתית, היא שהאמת משתייכת לעולם האידאי, ושם הרעיונות הם תיאורים, הם רעיונות מופשטים, הם לא פוגשים את המורכבות של המכלול של החיים שמחייבים הגמשה מסוימת, פשרה, ויתור. וזה עולם האמת הבריסקאי שהוא שייך לעולם האידאות, עולם הלמדנות שמנסח את עקרונות האמת של ההלכה. וכאן מה שהוא מתאר הוא שהדוד שלו לא היה כל כך איש של שלום אלא איש של אמת, כמו לא איש של פשרה, לא איש של גמישות, כי המישור שבו הוא פעל יותר היה כאמור כפי שתואר קודם לכן המישור האידאי, ושם נאמרו האמיתות, ולא כל מבחן מתיישם, לא מתיישם, מעשי, לא מעשי, טהור, לא, העולם האידאי נשאר העולם הטהור שבמסגרתו רעיונות נאמרים, ואנחנו מצפים שזאת תהיה דרכה של תורה. זה התיאור כאן, שכאמור הוא מתלבש ישר על התיאור של בריסק. מזה נגזר פה, כן, בבקשה.
אם הוא היה יושב בדיני ממונות, או איזה מין סכסוך בין שני אנשים, הוא לא היה ממליץ להם לעשות פשרה, או הוא אומר, אתה זכאי ואתה לא זכאי בכלל?
על איזה בריסקאי אתה חושב? הרב מבריסק, מיטב ידיעתי, פשוט לא ישב בדיני תורה. או בוא נאמר בצורה פשוטה, אם אתה רוצה להמשיך עם הקו שנאמר פה, כלמדן שהוא מידת האמת והוא בו, הוא לא ידע את סוד השלום והפשרה. זה נכון. עכשיו, אם אתה זוכר את תחילת המסע הזאת, זה היה לפני הרבה חודשים, קראנו אותה יחד, הגריד פה דיבר על שתי דמויות שמייצגות דמויות דתיות. הוא דיבר, התחיל בראש השנה מול יום הכיפורים, המשיך בהרון מול משה, וסיים בזה ש הבריסקאים או הבלבלה הוא משה, או בלשון אחרת הדמות שמתוארת כאוהב שלום, רודף שלום, הם לא היו הדמות הזאת. הדמות שלהם היא דמותו של משה רבנו, שהוא שובר את הלוחות, שהוא מייצג את האמת המוחלטת והאבסולוטית, משום שהשדה המרכזי שהם פועלו בתוכו היה שדה הרעיונות ולא השדה המעשי, שמחייב מראש התבוננות אחרת. או אני אגיד בצורה קצת אחרת, בשבוע שעבר הזכרתי את המילה הזאת, עד שהוא מדבר על מילת מידת האמת, שהם היו אנשים עם העקרונות הגדולים ביותר, שאני גם יכול לומר, זה מאפיין ליטאים בכלל, לא רק מאפיין בריסקאים. סבתא שלי עליה שלום הייתה מטלס, והיא הייתה מאוד מאוד קפדנית. היה לה עקרונות, והיה לה ציפיות מהסביבה, ובואי אם למה אתה בציפיות שלה. כן, זה כאלה האופי שלה. כן, כלומר, יש הרבה ליטאים כאלה. אבל אני אגיד שבהקשר של בריסק, יש איזו מילה נרדפת שקוראים לה קנאות. שהבריסקאים הם מהקנאים שבחרדים. מי שהדבין את זה היטב היה בן גוריון, שהוזכר כמעט, הוזכר בזמן הדרשה, למרות שלא נכנס לטקסט, בזמן הדרשה שנאמרה על פר, הוא הוזכר כאן. כשבן גוריון, בשנת 53, שהיה את כל הנושא של גיוס בנות, אז בן גוריון הבין איך דתיים עובדים. הוא ידע שיש כל מיני רמות של דתיים, נקרא לזה, וכל אחד הוא מסתכל ימינה, אני יותר דיוק, מי נמצא לידו, והוא מיישר קו איתו, כי הוא מפחד שהוא על העמדה שהוא נוקט, הוא יחשוב שהוא לא מספיק דתי בשבילו. וגם הדתיים עובדים, כל אחד מפחד מזה שלידו. אנחנו עושים את זה גם בחינוך, הרבה מאיתנו. שולחים את הילד לבית ספר קצת יותר ימינה מהבית, בשביל שמקווים שהוא יצא כמו הבית. לפעמים מה שקורה הוא שהוא יוצא כמו הבית ספר, לפעמים קורה הפוך, הוא בועד בבית ספר כי יש לו סתירה בין מסרים, אז הוא לא זה ולא זה. בסדר, ילדים הם לא יוצאים איך שאנחנו רוצים, גם הם הולכים לבית ספר שאנחנו רוצים, כן? כאילו זה לא עוגה שמכניסים לתנור ומוציאים בזמן. זה עובד יותר מורכב איזה לגדל ילדים. אבל בן גוריון הבין שככה דתיים אוהבים לעבוד, כן? נשלח אותו קצת לחרדל כדי שהוא יצא לא חרדל. קיצור, בן גוריון אמר, מי בסוף התור? ממי כולם מפחדים? בן גוריון אמר, אני אלך לאחרון בתור, כמו דומינו. אני אלך אליו, אם אני אסגור איתו עניינים, כל הדתיים בכיס שלי. שזו הבנה, קודם כל, דעתי עמוקה של איך דתיים עובדים. ואמרו לו, זה הרב מבריסק. כך אמרו לו. כי הרב מבריסק, הוא היה קנאי. הוא היה הדמות הזאת. הייתה לו את האמת שלו, והוא לא התפשר, הוא לא יש מעשה. אם זו האמת, ככה צריך לעשות. והדבר היחיד שבן גוריון לא לקח בחשבון זה שהוא לא הסכים לפגוש אותו. ולכן בן גוריון הלך במקום זה לחזון איש, וכן דיבר איתו, והשיחה ידועה, אבל היות והחזון איש לא היה האחרון בתור, כי הוא כן הכיר את מידת השלום, נקרא לזה. כלומר, לפחות הוא לא היה האמת של בריסק, אז הוא באמת לא סגר את הנושא, כי היה מישהו ימין עלו. אבל כאילו מבחינת הקנאות הזאת, הם גדולי הקנאים, כשזה בעיקר בא, כי הם לא אנשי מעשה. הם יכולים להסתגר באיזה חדר, להגיד קירס, להגיד קצת לומדס, הרבה לומדס, בסדר? להגיד הרבה אידאות, וזו האמת. וכשאתה הופך לרב של בריסק, אם אתה רב חיים, אתה מביא דיין, שכונו בשמחה זלג, שהוא יפסוק. למרות שיש עדויות ברורות שרב חיים גם ישב בדיני תורה. והרב מבריסק עצמו לא ידוע לי בכלל שהוא נהג רבנות מעשית, כן? ואתה במסגרת כזאת, אתה משדר את מידת האמת, אבל היא לא חסר בממד של יישום מעשי. עכשיו, כשקוראים פה את המשך הקטע, אני חייב להגיד, יש פה דברים שדעתי צריך להיזהר מהם אפילו. לא רק שצריך להיזהר מקנאות, ושטוב להיות דעתי לקבל את השלום, אבל התיאור פה, שהוא תמיד העריך את למדנותם של מקורבה ואנשי ביתו באובייקטיביות גמורה. אותי המשפט הזה מוציא מדעתי. אני רוצה להיות סובייקטיבי לילדים שלי, ואני לא רוצה להעריך אותם בצורה אובייקטיבית, ושזה יש מספיק אנשים שעושים את זה. קודם כל יש להם אחים גדולים שעושים את זה. הם תמיד אומרים את האמת, כן? אבל אני אומר, אנשים צריכים אהבה שהיא לא אובייקטיבית, שהיא לא עסוקה בלתת ציון לילד אם הוא טוב או לא טוב, הוא לומד טוב, שפשוט אוהב אותו, כן? ולהיות כזה קנאי לאמת, שאתה גם קנאי מול הילדים שלך, ועושה להם איזו אווירה בבית של ציונים ואובייקטיבית גמורה, כן, שאתה לא מגזים בכלום. לדעתי יש בזה בעיה. אני חושב שזה, לפחות אני כך משתדל לנהוג, זה טוב להחמיא, להעריף אהבה, וכשאני חושב שכל הורה שהולך למסיבה בגן, נגיד, באמת חושב שהילד שלו הכי נפלא מכל הילדים, והוא באמת כזה. בשביל ההורים שלו, כן? וזה טוב שזה ככה, או מסכן מי שזה לא ככה, כמו מסכן מי שגדל בבית, שכל הזמן עסוקים לעשות לו שיפוט כזה. מי שרוצה לראות משהו מהן, זה היה השבת במקור ראשון על קפקה. אבא שלו פעם זרק אותו מהבית כי הוא לא בדיוק עמד באיזה סטנדרט שהוא קבע לו, וזה צריבה שהוא לקח איתו כל החיים. כלומר זה, ואני אומר במאמר מוסגר, הבריסקאים לא חינכו את הילדים שלהם בעדינות, וזה משהו ללמוד מהם. הייתי אומר איך לא לחנך ילדים, לא איך לחנך אותם. כן, זה היה חינוך עם מכות. צריך לזכור שכולם מסכים חוקה. כן, כולם החטיפו פליק לילד. אבל השאלה היא, מה מחטיפים את הפליק? מרים, הם החטיפו פליק אם לא הבנת סברה. אז איך החטיפו פליק? הוא אומר, לא גנבת מקופסת העוגיות, נגיד, ואת הציונים גורים מהבית ספר, אלא זה היה רמות של חינוך מאוד קפדני, מאוד תובני, מאוד, מאוד דורש. אני יכול לספר שיש לי אח אחד שהוא בריסקר, וכשהבן הגדול שלו נולד, אבא שלי מאוד פחד שמרוב בריסקריות, כך הוא גם יגדל את הילדים שלו. ומה שאני זוכר אותו בברית, ושהוא ימזוך לו, זה הנושא היחיד שהעסיק אותו. זה להעביר לו איזה מסר שצריך להדין את דרכי החינוך, צריך ככה להיות מודעים, שאני אומר שמה שכתוב פה על יופי האובייקטיביות בתוך הבית, ודעת שזה דבר שצריך קצת להיזהר ממנו. אבל זה, זאת הקצנה של זה, של הדברים האלו. עכשיו, ההמשך של כל הדברים האלה זה גם בקשר לשאלות שלך, זה הפסקה הבאה שכבר למדנו אותו, ולכן אני לא אחזור לדברים פה. יש פה דיון מאוד מאוד ארוך של כמה עמודים שעוסקים בהסבר העמדה של הבריסקאים כלפי הציונות ומדינת ישראל, ספציפית מדינת ישראל באופן יותר מדויק. ובתוך הקטע כאן, מבלי להיכנס כאמור לכל המכלול של העמדה של הגריד, הוא פחות או יותר מייחס עמדה דומה מאוד בנושא הזה, מה שהוא גם מסביר את ההימנעות מלפגוש את בן גוריון. טענה של הגריד היא שהרב מבריסק לא התנגד למדינה, הוא פשוט התעלם מקיומה, כי הוא חי בתוך עולם של האמת. ובעולם, אני חוזר עוד פעם לתיאור, איך כל החשיבה עובדת, יש את העולם האידיאלי, ואחרי זה יישמו בעולם המעשי. העולם האידיאלי יצר תבנית של מדינה, שכשמסתכלים מהחלון ובודקים האם המדינה החילונית הזאת היא אכן בבואה של אותה תופעה הלכתית, התשובה היא, בכורה לא. ולכן הוא לא התייחס אליה, כי מידת האמת אמרה, מלאיזה מדינה אני יכול להתייחס? אני יכול להתייחס למדינה שמתאימה למושגים ההלכתיים, אז אני נשארתי בתוך בית המדרש. שבתוך העמודים האלה כאן, תקראו אותם, גם בזה כבר עסקנו, עולה בבירור, וזה לדעתי חלק מהמסה הזאת, עולה בבירור הצורך של הגריד עצמו לתת דין וחשבון שיסביר את העמדה השונה שלו, כי מאופן מהותי הגריד היה אמור לנקוט בעמדה דומה, כי הוא הזדהה עם דרכי החשיבה של הבריסקאים. ויש פה איזה קטע שמתחיל בביטוי, אמנם יש אומרים, שבו פחות או יותר הוא בא ואומר שהמבט על המציאות, או לפעמים המציאות גדולה כל כך, שזה טעות להסתכל עליה באופן אפריורי אידיאלי. או נגיד במילים פשוטות, העוצמה של הקמת המדינה וכל השינוי הקיום היהודי והבנה שזה מורה הכי גדול, כך הוא כותב פה, בתולדות ישראל בעת החדשה או כזה, שזה קטנוני כמעט, הייתי אומר, לבוא ולומר, כי זה לא כתוב ברם ובחות מלאכים, אז זה לא קיים. מה זה לא קיים? אני אשאל את זה אחרת, מה? השאלות היחידות שאתה יכול לעסוק בחיים זה הרעיונות, האידאים של המדינה? לא אכפת לך מקיום של העם היהודי? איך הוא חי? איך מגינים עליו? איך מנהלים את הכלכלה? כאילו, זה שאלות שהן לא חשובות, אין להן מטבעות לשון נוספות חוץ מהמושגים שמופיעים. ופחות או יותר הגריד אומר את זה פה במפורש, שאומנם יש אומרים שזה לא מתאים להלכה, אבל זה לא אומר שהוא לא חלק מהחיים שלי, זה לא דברים שאני צריך להתייחס אליהם. במובן הזה הייתי אומר, בוא ניקח את האמירה הזו על המדינה לחזור על השאלה שלך. זה שאתה מתאר את החשיבה האידאית ושם שהכל אמת ושאתה פחות עוסק ביישום המעשי, זה כל כך פשוט שזה נכון. כלומר, מנהיג, נתבטא כך, מנהיג קהילה, הוא צריך לקחת על עצמו את האחריות כלפי גם עולם המעשה והנהגה של חיים אנושיים שהם הרבה יותר מורכבים מאשר רק רעיונות של אידאות. טוב, ביקורת, הביקורת שלי היא אישית יותר עמוקה. אני לא מאמין בהפרדה הזאת בין הסדרות, בין הסדרה האידיאלית והסדרה המעשית, כי אני לא מאמין שהסדרה האידיאלית מנוסחת במנותק מהסדרה המעשית. אני אומר גם כבר דברים שכבר נאמרו פה. הסדרה האידיאלית היא לרוב נוסחה על סמך המשגות של מקורות שכבר עשו את המפגש עם הסדרה המעשית. ולכן התיאור הזה שזה הכל טהור, הוא פשוט נראה לי לא נכון עובדתית. אבל זה כבר ביקורת יותר רחוקה, אבל גם אפשר לחוש כאן בתוך הדברים שגם הגריד עצמו, שוודאי הזדהה באופן מאוד עמוק עם הרעיון הזה שיש שתי סדרות ויש סדרה אידיאלית, זו סדרת האמת, שהיה ברור לו שרק להישאר בה בצורה טהורה ולהגיד כל מה שלא מתאים לסדרה הזו, זאת הקנאות, אני לא מתפשר, אני לא מכיר בעצם המציאות, אני לא מנסה גם ליישם המציאות. בעצם הגישת האמת היא, או הקנאות, היא אומרת שאני רק יכול לעסוק במה שמתאים לרעיונות שלי. היא גישה לא מעשית, היא גישה שלא יכולה להנהיג עם, שלא יכולה להנהיג קהילה, לא יכולה לנהל חיים נורמליים. בואו נאמר את הדברים הפשוטים, כן? ולכן היא גישה בעייתית. זו הייתה הגישה שלהם, כן? הם היו מאוד קנאים. ומי שרוצה לראות, רק אני אוסיף, גם מישהו מבין הבריסקים שתמך במדינת ישראל, אבל היה קנאי באופיו, זה רב אהרן סולובייצ'יק, שהיה שילוב ממש מדהים של סתירות פנימיות. מצד אחד הוא היה עם קנאי לאמיתות שהוא האמין בהם עד הסוף, כולל מסירות נפש עצומה למען רעיונות שהוא אהב, חלק גדול מהם היו רעיונות עבודים. וזה קשור, נגיד, הוא הראשון כמעט שהתעניין בפולארד, כיתת רגליים למענו, שזה מטרה, לא רוצה להגיד שאין לו סיכוי, אבל היא מטרה די עבודה, בואו נאמר את האמת. הוא נלחם למען איזה זוג פה שרצו לגרש אותם מהארץ, מנינג, כשהוא חשב שבענייני ארץ ישראל הוא היה קנאי עד הסוף בעמדות הפוליטיות שלו, נגד החזרת שטחים וכו', והוא עם כיסא גלגלים בא לארץ לדבר עם ראש הממשלה, כמו, הוא פעל לו לאות למען מטרות שהוא האמין בהם. זה מידת האמת הזאת. מצד שני, רב אהרן עצמו היה אדם עם לב חומל מעין כמור, ועם דאגה לכל מסכן, ובחלק אני חושב שהוא נלחם למען מטרות עבודות, כי הלב החומל שלו הפך אותם לנושאים שצריך להילחם למענם, והוא נלחם בקנאות שהייתה בו. ועכשיו הדבר הזה רב אהרן, ממה שאני מבין, הוא נכון גם על רב חיים. ומי שמסתכל על הסיפורים על דמותו של רב חיים, הוא היה גם קנאות, אבל בעל חסד בצורות שקשה לתאר אותה. דווקא לרב מבריסק לא מתואר השילוב הזה. כלומר, יש עליו הרבה מייסלח, לא מכיר מייסלח שמתארים כמה הוא היה עם לב חומל, כמה הוא דאג למסכנים. אצלו הסיפורים באמת יותר של קנאות, של עמידה על אמת. ואני אומר, במסורת הבריסקאית של הבריסקאים האחרים, אני דווקא קורא פה איזשהו שילוב של דאגה ואכפתיות מאוד, ואפילו הייתי אומר שהסיפורים על רב חיים הם פשוט מבהילים, עד כמה הוא לא היה קנאי כשהוא דאג למסכנות של אנשים, לנורמטיביות של המעשים שלהם. כמו למשל הסיפורים על כל הממזירים של בריסק שגדלו אצלו בבית, כי ידעו בבריסק שאם אישה היא בהיריון מחוץ לנישואים, אז הוא כבר ידאג לילדים, והיו שמים את הילדים פשוט בפתח ביתו והוא היה מגדל אותם. כלומר, בלי שום בדיקה, אם אתה במפלגה שלי, לא, אתה כן בסדר, הלכתית, לא בסדר. כמו למשל גם הסיפור על רב חיים, שבערב יום כיפור, כשאסרו חבר בבונד, לא בדיוק תלמיד ישיבת בריסק, כלומר, חבר בבונד שהיה חשוד בפעילות חתרנית נגד השלטון, והוא ריחף מעל ראשו גזר דין מוות אפשרי, רב חיים כיתת רגליים בין כל בתי הכנסת של בריסק בליל כל נדרי, ועצר את כל התפילה עד שהוא לא יאסוף מספיק כסף בשביל לשחד שם את מי שהיה צריך כדי לעזור לו. כלומר, שזה בא לעזור לבן אדם בצרה, הוא לא היה קנאי לשום נורמות. כלומר, הוא לא אמר רונזרר, ביטוי הזה בכלל לא היה קיים בלקסיקון שלו. מצד שני, הייתה קנאות לטהרה של ההלכה ולאמת של ההלכה, ותרשו לי גם להגיד שהגריד היה כמו רב חיים בזה. כן, הוא היה איזה שילוב בעיניי מלכמה גורמים. מצד אחד הייתה לו קנאות מסוימת למה שהוא קינה יהדות הנאמנה, ומי שרואה איך הוא נלחם ברפורמים הקונסרבטיביים בשנות ה-40, זה היה בקנאות. זה לא היה כפפות על היד, בלי כפפות, ידיים חשופות. מצד שני, הוא כן היה מעשי, והוא כן הקשיב להיסטוריה, וכן בכלל לא היה מה שכתוב פה. האומנם יש אומרים, זהו לא רק המדינת ישראל, זה לא הרבה דברים. וגם מבחינת מידת החסד והיכולת להפריד בין הנורמטיביות של האדם לבין איך צריך לנהוג כלפיו, זה לגמרי היה אצלו. כן, באותה מידה שהוא נלחם בתנועה הרפורמית, שמישהו שהוא הכיר בבוסטון שהיה רב רפורמי נפטר, הוא הלך ללוויה והספיד אותו ודיבר על כל המעלות הטובות שלו. לא היה חשבונות פוליטיים יותר מדי במובן הזה. אם זה נכון, זה נכון, אם זה לא נכון, אבל הנכון הוא לא בהכרח כי אתה שומר הלכה כמו שצריך. הנכון הוא אם יש בך דבר טוב. אז יש פה הרבה סתירות פנימיות גם, הוא צריך לנסות להבין את האנוגיה הזאת.
הוא איכשהו תירץ את הסתירה או שפשוט חי עם זה?
אני חושב שהוא חי עם זה, אני חושב שהוא לא חש שזה סתירה, כלומר, כלפי חוץ זה סתירה. איך אתה יכול ללכת בתנועה רפורמית ולראות דבר טוב? התשובה היא שהוא האדם הזה, הוא מורכב כמו כל אדם, ואני מתנגד למשהו אחד ואני רואה דבר אחר. אבל זה, זה היה קיים אצלו. היכולת, אני אגיד ככה, זה מול, אצלו זה הוליך הרבה פעמים שהוא היה לא צפוי, מה שאני אגיד. כי אנשים מצפים ממישהו מסוים לנהוג בדרך מסוימת, והוא נוהג אחרת כי אצלו הפאזל מסתדר אחרת. הרב מבריסק היה צפוי, זה אני יכול להגיד. כלומר, במובן הזה הוא לא, מה ששמעתי עליו, הוא לא הכיל את היכולת הזאת להיות כזה, אבל כנראה שהאחרים כן היו כאלו. כן, כמו איזה דבקות באיזה אמת גדולה. וצד שני, חלק מהאמת הוא לא לשים על פוליטיקה. או חלק מהאמת הוא להיות ענייני, זה חלק מהאמת. ולפעמים הענייניות היא יוצאה הפוך על הפוך ממה שרגילים לחשוב. אבי, רצית להעיר משהו?
אני חושב שגם האבא של גרין, בתגובה שלו לשינויים בעולם, בעולם השנייה של ורשה, אני לא טועה שהוא לימד בצח כמוני, וגם עבר ללימד באישי אוניברסיטה, שהוא פחות קנאי, או שהגישה לשינויים בעולם, שהוא שלח את הילדים שלו לאוניברסיטה, שיש אלמנט של פשרה שם, גם אם היה קנאות, היה שילוב, ולא רק קנאות, שהביסקאים הם
כן.
בעולם הליטאי הכי קיצוניים, יש תולדות ארם בצד בעולם הליטאי הם הכי מנגדים למדינה, שזה גישה מאוד שונה.
הם לא מתנגדים למדינה, היא לא קיימת.
לא קיים,
אתה נמצא בשנת 62 מדינת ישראל, יש במדינת ישראל כ-6 מיליון יהודים, והמדינה לא קיימת. בסדר?
אז זה מעניין שגם
אתה חי בגולה באיזה רחוב ויש לך כמה תלמידים באיזה בית כנסת, בסדר, כן. לגבי רב מוישה עצמו, אנחנו צריכים לסיים פשוט, זה הוא דמות שאני לא לגמרי בטוח שהתיאור שלך הוא לפי מה שאני שמעתי. אני יכול גם לספר לך שגם אצלו הקנאות גם כנראה הצילה לו את המשפחה, ואני אספר לך, הוא היה בטח כמוני. עכשיו אתה עומד ויכול לשאול, הוא היה בטח כמוני כי הוא הזדהה רעיונית עם המטרות של המוסד, או שאני חושב היה צריך מהפרנסה, כאילו. אבל אני אספר לך שהעזיבה שלו על תחכמון איזה רקע היא הייתה. ראש המוסד היה פרופסור בלבן, אחרי זה נרצח בגטו ורשה, שהיה היסטוריון ידוע, ופרופסור בלבן דרש מרב מוישה שהוא ייתן סמיך לכל מי שמסיים את הלימודים במוסד, כמו שמקבלים תואר רק אקדמי, אתה עובר את המסלול. ורב מוישה התעקש שהוא לא יכול לעשות דבר כזה, הוא לא יכול לתת סמיך לכל אחד, הוא צריך לבחון אותו באופן אישי ולראות אם הוא מתאים או לא. ועל רקע זה בלבן פיתר אותו, ואני יכול להגיד על רקע זה הוא חיפש עבודה, התגלגל לארצות הברית. בסופו של דבר המשפחה הגיעה לפני השואה לארצות הברית, ורגע זה ניצלה. כלומר, הקנאות גם לפעמים מצילה, אבל זה סוג של אמת של בריסקאים, נגיד, שהוא לא יקנע למנהל שלו אם הוא דורש דרישה שהיא נגד אמות המידה המוסריות או האמת כפי שאתה מבין אותה. האם הליכה לאוניברסיטה נחשבה אצלו פשרה, או שהוא הפנים שזה יכול לתרום לבניין הרוחני של האדם, אני לא יודע להגיד לך, אני יודע שהייתה שם גם אמא שמאוד השפיעה. בסופו של דבר הוא אפשר את זה, כן? שאני יכול להגיד לך ששמעתי סיפורים סותרים על זה גם כן. תמיד סיפרו לי בבית שהסיבה שהרב סולובייצ'יק למד בברלין היה שמוישה אמר את המשפט הבא: אני לא מבין מה לומדים שם ולמה צריך ללמוד את זה, אבל אם לומדים, לומדים באוניברסיטה הכי טובה באירופה. שזה האמת, הקנאות. אתה רוצה ללמוד פילוסופיה? אתה רוצה ללמוד במקום הכי טוב. כי האמת אומרת הכי טוב, הכי טהור, הכי מזוקק. אני יכול לספר שבשנות ה-80, פעם הייתי את סבא שלי, ואחותו באה לבקר אותו, והיה לה בן אחד שהתחרד, והיא שפכה את ליבה, זה בכלל לא היינו כאלה ולא היינו כאלה, ואתה הלכת לאוניברסיטה, ולמה הבן שלי כזה וכזה, והגריד כבר היה אז חולה, הוא כזה ישב רדום בכיסא, כבר היה נראה שהוא אפילו לא שומע, אבל הוא הקשיב לכל מילה, ופתאום הרים את הראש, הוא אמר, כל מה שאת אומרת הוא לא נכון. את יודעת למה למדתי באוניברסיטה בברלין? כי אימו לגייס אותי לצבא הפולני. פשוט הייתי צריך לעזוב את פולין. אז הלכתי לברלין. זה סיפור קצת שונה. בכל רגע זה לא מסביר למה הוא למד באוניברסיטה, זה אני יכול להגיד. אבל אתה כבר לא שומע שלומדים באוניברסיטה הכי טובה, כן? כלומר, אפשר ללמוד גם במקום... אז לגבי רב מויש, אני לא יודע להגיד לך, בסדר, היה בו משהו מהאובססיביות, זה אני כן יכול להגיד לך, שהאובססיה הכי גדולה בחיים שלו, היו לו שתי אובססיות בחיים, שהם היו אותו דבר. אובססיה אחת הייתה תורה, והאובססיה השנייה הייתה הבן שלו, רבי יושב בר, זו הייתה האובססיה השנייה, שהם אצלו התאחדו. אבל אני לא יודע אם זה שייך לאמת או לקנאות, אבל זה הדבר הכי חזק שיודעים לספר עליו. הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי, והוא גידל כזה בן, בכל השיטות חינוך שתוארו פה. כלומר, באובייקטיביות המוחלטת ביותר, הוא גידל בן גאון. בסדר, אתה אומר לעצור כאן.